קראנו השבת את פרשת חוקת. נתחיל בדברי המדרש מתחילת הפרשה. אומר המדרש, זאת חוקת התורה, זה שאמר הכתוב, מי ייתן טהור מטמא לא אחד, כגון אברהם מטרח, חזקיה מאחז, יושיה מהמון, מרדכי משימי, ישראל מאומות העולם, העולם הבא מהעולם הזה, מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. אומרת המדרש כאן אומר לנו שאנחנו רואים איזו תופעה מיוחדת בעולם, מטרח, הרשע, העובד אלילים, ממנו אחר כך נולד אברהם אבינו שהוא ראש המאמינים. זה, איך זה מסתדר? חזקיה מאחז וכן הלאה. זה רק יכול להסתדר על ידי הבנה שיש ריבונו של עולם אחד ושהעולם הוא אחד, וכל הצדדים הרחוקים זה מזה, כמה שהם רחוקים, הם בעצם בסופו של דבר חלק מדבר אחד. וגם בצד הכי הכי רחוק מצד אחד, יש בו איזו שייכות ניצוץ שקשור בצד השני. המדרש ממשיך. תמנת נינן בערת כגריס באדם תמה. אם יש בערת בגודל כגריס, כגודל של מטבע, אז אדם הוא תמה. ואם פרחה בכולו, טהור. לכאורה זה תרתי דסתרי. מי עשה כן, מי ציווה כן, מי גזר כן, לא יחידו של עולם. וכמובן, אני מדלג כאן על כמה דוגמאות נוספות. למדנו, העוסקים בפרה מתחילה ועד סוף מתאמים בגדים. והיא גופה מתארת בגדים. אמר הקדוש ברוך הוא, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור על גזרתי. יש כאן לימוד מאוד מאוד גדול. המדרש מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. לדעת שבכל צד בעולם יש הכל. יש איזה חלק ששייך לצד השני. וריבונו של עולם יודע, הוא המייחד את הכל, הוא המקור של הכל. והריבונו של עולם אחד, וממילא כל העולם הוא אחד. אז ממילא יכול להיות תופעות כאלה שנראות לנו הפכיות לחלוטין, אבל בעצם הן נמשכות אחד מהשני. בעניין לעניין, אני רוצה להביא כאן לדברי מאור עיניים. על הפסוק, וזאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. הוא אומר רב נחום מצ'רנוביל, יש 60 ריבו אותיות בתורה, ויש 60 ריבו שורשי נשמות בישראל. כשבודקים את זה אומרים שזה בעצם אין 60 ריבו אותיות בתורה, צריך לזה להבין מה התכוונו חכמים, אבל הגר"א בביאורו בדברים הנסתרים הוא מסביר היטב היטב איך שזה בעצם כן מסתדר 60 ריבו אותיות לתורה. על כל פנים, יש 60 ריבו שורשי נשמות בישראל, כנגדם 60 ריבו אותיות לתורה. כל נשמה ונשמה יש לה אות בתורה, כי כל נשמה ונשמה יש בה חלק אלוקי ממעל, והמקור של כל נשמות, המקור של כל המציאות זה התורה. נמצא שבעצם ישראל שם התמצית של העולם, אז כל אות ואות בתורה היא כאילו כל נשמה ונשמה יש לה אות בתורה. וספר תורה שחסר אות אחת, הוא חסר, הוא נפסד. אז גם בישראל, כך צריכים להבין, כל כלל ישראל 60 ריבו בישראל, כל אחד בישראל, אם חסר אחד אחד מישראל חסר, חסר בשלמותם של ישראל. ולכן אמרו, המאבד נפש אחד מישראל כאילו מאבד עולם מלא. ואם מקיים, כאילו מקיים עולם מלא. כמו שכל אות ואות היא תנאי בקיומה של שלמותה של התורה. ובלעדי האות הזאת, כאילו הכל חסר, אז זה כאילו, מה הכל תלוי? אז ככה גם בישראל. ולכן אומרים חכמים שלפני שאדם מתחיל להתפלל בבוקר, הוא צריך לומר, לקבל על עצמו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. כלל ישראל, בשם כלל ישראל מתפלל. כי הכל אחדות גמור. כמו בתורה, כשמצטרפים כל האותיות. ואם רואה בחברו שום דבר רע, ישנא את הרע שבו, ואת החלק הקדוש יואב מאוד כנפשו. והבעל שם טוב אומר, הוא מביא בשם הבעל שם טוב, אומר, שצדיק גמור, שאין רע בקרבו, הוא לא רואה רע אצל אחרים. ומי שרואה אצל אחרים, הוא כאילו מסתכל במראה. ובעצם, כמו שמסתכלים במראה, אם אדם פניו מתונפות, מסתכל במראה, הוא רואה פנים מתונפות. אז כך אותו דבר, אם אדם מסתכל על חברו ורואה אצלו משהו רע, בעצם הוא רואה מה שיש בתוכו. וזהו, ואהבת לרעך כמוך. כמו שאם אדם יודע בעצמו שיש בו שום רע, ואינו שונא את עצמו, אלא את הרע שבו, כך גם כן צריך להיות כלפי חברו. וזה מה שכתוב, מהאיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב. מי שחפץ חיים אוהב לראות טוב, לראות טוב אצל אחרים, מה הוא יעשה? סור מרע, ועשה טוב. הוא צריך לתקן את עצמו, שהוא יהיה נקי מאוד, אז הוא יראה אצל אחרים טוב. כי אדם מסתכל במבט שלו. נצול שונך מרע, סור מרע ועשה טוב. כשאדם מסיר את הרע ממנו, מתחרה בלב שלם, אז הוא נהפך לצדיק. הוא אומר, כי כל מעשה רע שאדם עושה קודם, זה, יש מחשבה לעשות את המעשה. זה הנשמה של המעשה. אחר כך בפועל, ברגע שאדם שב בתשובה, ומסלק את הרוחניות של המעשה, אז מלא המעשה מאבד את חיוניותו, והכל מתוקן. אז זה מה שכתוב, זאת התורה אדם. התורה זה אדם, כל אות ואות בתורה זה אדם. זאת התורה אדם. עכשיו, וקיימות באוהל, התורה שהיא אדם, זה אות בתורה, כן? כל אדם הוא אות בתורה. ועיקרו זה החלק האלוקי שבתוכו. אז אם הוא בטל כלפי החלק האלוקי שבתוכו, אז זוכה בלימוד התורה. אז מכאן אני רוצה, קודם, לפני שאנחנו נכנסנו כאן אחרי התפילה, אז מישהו אמר לי שיש אנשים שמפחדים מאוד מהמאבק הזה שהיום יש לנו עם הרפורמים. איך מתמודדים עם זה? אני חושב, המדרש הזה ומה שלמדנו עכשיו זה קצת מלמד אותנו איך בכלל מסתכלים על כל מיני תופעות כאלה. צריך לדעת להפריד בין הדברים. כל מעשה שנעשה הוא מורכב. רפורמים, הם רוצים מקום להתפלל על יד הר הבית. דבר יפה. פעם הם בכלל לא חשבו שיש למקום קדושה. ולא משנה מאיפה אדם פונה לריבונו של עולם, אם זה מאמריקה, מניו יורק, או מארץ ישראל, או מירושלים, בכלל אין מעלה לארץ על ארצות אחרות. אין מעלה לירושלים על ארץ ישראל. אין מעלה להר הבית על ירושלים. ופתאום הם אומרים, עשר קדושות הם. יש מעלה על ירושלים, והם רוצים להתפלל על יד הר הבית. פילה פלאי. זה הצד החיובי. הם רוצים מעורב. זה הלא טוב. צריך לעשות הפרדה. את הרע לשנוא. את הטוב לאור. צריך לדעת לעשות הבחנה. בכל דבר שאתה רואה, מה הצדדים, יש כאן צדדים שונים. לא רק צד אחד. הם רוצים להיות מעורבים במה שקורה בארץ ישראל. מעניין אותם מה שקורה בארץ ישראל. פילה פלאים. הם לא אדישים. הם מתעניינים. הם רוצים וגם תורמים. ורוצים שארץ ישראל, מדינת ישראל, תהיה מחוזקת. הם רוצים לחזק את העם היהודי. אבל מה? יש להם מחשבות אחרות איך צריך להיות העם היהודי לראות. הם חושבים שהוא צריך להיות מאמין, אבל הם, קיום המצוות הם לא בדיוק. אבל הם חושבים שצריך להאמין שלעם ישראל זה עם בפני עצמו. ומי שרוצה להתחתן עם אנשים עם יהודי הוא צריך להתגייר. איך שהם מגיירים, כן? אבל צריך לעשות פעולת גיור. אז יש להם כן איזה נקודות של חיוביות שאותם צריכים מאוד מאוד לשמוח עליהם ולחזק אותם. ויש כמה נקודות גם שיש להצטער עליהם ולשאוף לתקן אותם. אבל המציאות היא מורכבת. היא לא פשוטה שאפשר להגיד כולה שלילית. לא, זה לא בדיוק ככה. צריך לדעת במה, עם מה אנחנו נלחמים ועם מה אנחנו דווקא מעודדים. שיש תדים, תדים לכאן ולכאן. ואותו השואל אמר לי שיש אנשים מפחדים מזה, אז אני אמרתי לו, אנחנו לא מפחדים. דיברנו על זה כמה פעמים, אנחנו לא מאנשים המפחדים. זה שנשאיר לאחרים. אנחנו מנצחים. כי השם איתנו. אז איך אנחנו יכולים לפחד? מי שמאמין. שאנחנו הולכים בדרך הנכונה, שהוא הולך בדרך הנכונה, מאמין בשם הקודם, מאמין שהקדוש ברוך הוא רוצה שנלך בדרך הזאת, אז בוודאי שהוא עוזר, אז בוודאי שאנחנו נצח. אלא מה? לא מעכשיו לעכשיו, זה תהליך, כי דברים עמוקים, לבנות את הדרך הנכונה, השלימה, זה דרך עמוקה מאוד, זה דרך מאוד מאוד גדולה, וכל פעם, ויש גלים שמאתגרים אותנו איך להעמיק את הדרך הזאת, וכל פעם שיש קושיות ויש איזה דור שעוד פעם מבקר את המציאות, הוא הכל לטובה, אנחנו לא מפחדים מזה. הוא בא לדרוש מאיתנו יותר להעמיק. יש, אנחנו רואים שיש תופעה של דתל"שים, לא נעים, יש כאלה מפחדים שזה יתפשט מאוד מאוד, התופעה הזאת. זאת אומרת שבעצם מה שאנחנו רוצים לתת להם לא מספק אותם. למה? מפני שאולי הם לא רוצים דברים עמוקים. אנחנו צריכים להמציא איך אנחנו גם מרוממים את האלה שלא כל כך מתעמקים ולא רוצים להתאמץ במחשבה ורוצים חיים קלים. בסדר, זה אתגר. אנחנו נמצא פתרונות, אנחנו נצליח גם את האתגר הזה. כל פעם שיש איזו התמודדות, היא מפתחת את העומק של ההתבוננות התורנית שלנו, את עומק אהבת השם הגדולה שלנו, ועל ידי כך אנחנו מנצחים את הגל הזה. ואחר כך יבוא עוד גל, לא מפחדים. אני כבר אמרתי כמה פעמים, המדינה התחזקה מבחינה דתית, באיזה חוזק מסוים שהקדוש ברוך הוא חשב שאפשר להביא עכשיו את הרוסים לארץ. הגיע רוסים, יהודי אחד עם סביבה משפחתית של גוי. אז לכאורה, מה צריך את זה? אז מתברר כמה נשמה אחת חשובה, אפילו שיבואו איתה המון המון קליפות, אבל היא כל כך חשובה לריבונו של עולם, שיבואו כל הקליפות, אחר כך קליפות ייפלו. וישאר הניצוץ היהודי. וזה היה אתגר לא פשוט, והיו אנשים שהיו במדינה שהייתה שם השקפת עולם חינוכית כזאת, אנטי של אמונה, של עשרות שנים. ובאו אנשים בלי שום רקע, בלי שום ידיעה, רק יהודים שהם יהודים, לא יודעים יותר מזה שום דבר. לא יודעים שיש תורה, ולא יודעים שיש מצוות, לא יודעים שום דבר, יודעים שהם יהודים. וכאן המציאות שלהם, הם מתעכלים בתוך המציאות. מי שמתאים נשאר, מי שלא מתאים יורד. במקום ילד יש לו כלב, משהו. ואין לו המשך. ומי שמתאים יש לו המשך עם הרבה ילדים. יש כאן הברירה הטבעית. דברים מתבררים, הקדוש ברוך הוא מסדר, מסדר את עולמה. מסתכלים בעין עמוקה של אמונה, לא מפחדים משום דבר. ואני צופה שלא מן הנמנע, שעוד כמה שנים, יהיה גל עלייה של רפורמים. גל גדול. עכשיו אומרים, מי אתם? מה, כמה אתם פה? אתם לא זה, אני אומר לכם. יבוא גל, מה נגיד? גל גדול יבוא, של רפורמים. ואנחנו, זה יהיה, אז איך להסתכל? יש כאלה שיגידו היום ונורא, פחד, פחד היום ונורא, הם קלקלו אותנו. ואנחנו לא נגיד ככה, אנחנו נגיד שכנראה הקדוש ברוך הוא חשב שכבר יש לנו מספיק עוצמות לקבל גם את הגל החדש הזה. וזה תהליך, תהליך שלאט לאט הוא יתברר, ואנשים יתקרבו. כמו שאנחנו רואים ביהדות הרוסית, חלק מאוד גדול, לא קטן, מתקדם, אלה שחוזרים ממש בתשובה, משפחתם גדלה, אלה שלא חוזרים בתשובה, משפחתם מתקטנת, והדברים מתבררים. ככה זה הסדר. בכל אחד, כל אחד פה, יש לו ענפים שונים של המשפחה, ותתבוננו. הענף ששומר תורה ומצוות גדל וגדל וגדל, והענף אחר הוא מתנוון, ומצטמק ומתקטן. זה סדר שהקדוש ברוך הוא מסדר את הבירור הזה, וצריך לדעת כל יהודי שאנחנו פוגשים, יש בו ניצוץ שיכול להידלק. וגם אם הוא עטוף בהרבה הרבה קליפות, אבל לפני ולפנים יש ניצוץ קדוש. ואת הניצוץ הקדוש הזה צריך לאהוב. כמו שאומר הבעל שם טוב, כמו שאומר רב נחמן מצ'רנוביל, בעל מאור עיניים. הדרך הזאת של ההסתכלות היא דרך קשה. קל מאוד לסנוא את מי שיש לו חיסונות, ולסנוא את כולו, זה קל מאוד. וקל מאוד גם לעשות מחיצות ולעשות חומות בינינו לבינם. אנחנו לא מושפעים מהם ולא מתקלקלים, זה קל, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, כי זה לא הסתכלות נכונה. כי מי ייתן את האור מתאמה, לא אחד. כי באמת בכל אדם ואדם ישראל יש דדים שונים. ואין אדם ישראל שאין בו צד נשמתי אלוקי. ואם יש לו קלקולים, אז את הקלקולים אנחנו צריכים מאוד לשנוא, אבל צריכים לדעת שיש גם חלק שצריך לאהוב. זה קשה. קשה לאהוב בן אדם ולשנוא אותו ביחד, איך זה אפשר? איך ההבחנה הזאת יכולה להיות? זה מאוד מאוד קשה. אבל זה נכון. אם אתה שונא נשמה, אם אתה שונא יהודי שהוא במעשיו מקולקלים, אז אתה שונא גם את נשמתו, ואתה שונא את הקודש. אפשר לשנוא את הקודש? אפשר לשנוא את הקודש? אסור לשנוא את הקודש. אתה אוהב אותו כולך? מתעלם מכל החסרונות שלו? מה, אתה אוהב גם רע? אתה יכול לאהוב גם דברים רעים? אסור לאהוב את הרע. אוהבי השם שינו רע. אבל יש בו שני הצדדים. טוב ולא טוב, מה לעשות? תאהב את הצד הטוב ותשנא את הצד הרע. זה קשה. קשה לעשות את החלוקה הזאת. אבל אין לנו ברירה. אין לנו ברירה. מה, נשנא את הקדוש במקום בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות הפרדה? אין לנו ברירה. אנחנו חייבים להבין שזה הדרך ההסתכלות הנכונה. ואם אנחנו כך נסתכל, ונסתכל על הצד הקדוש שיש באנשים, הצד הקדוש הזה יתקדם אצלהם. הוא יתרומם. וזה משפיע. וכך אנחנו נקדם אותם. אם אנחנו נשלול אותם לגמרי, אז אנחנו מכסים את הצד הקדוש שלהם. והוא מסתתר יותר. אם אנחנו אומרים, לא, יש בו נקודה, אז מה אנחנו, אז אנחנו פשרנים? שאנחנו מתחברים עם אנשים שיש להם המון חסרונות? לא. אנחנו לא פשרנים בכלל. אנחנו את החסרונות שונים מאוד. ואת המעלות אוהבים מאוד. ושניהם ביחד, זה אין אפשרות אחרת. אין מוצא. רק בדרך הזאת. את הצד הטוב לאהוב, ואת הצד השלילי לשנוא. הצד האהוב שאתה אוהב אותו, הצד הטוב שאתה אוהב אותו, אתה מגדיל אותו. אתה מעצים אותו. ועל ידי זה הוא מתפתח. את הצד השלילי ששונאים, אז מבטלים אותו, מקלקלים אותו. אז זה אנחנו רואים שגדולי החסידות אומרים את זה. זה לא המצאה ציונית, כן? זה המצאה של דברי חכמים, דברי חז"ל. אם אנחנו דיברנו על המדרש הזה של חכמים, שזאת התורה, אדם כי ימות בועל, אין אדם יכול לזכות בתורה, אלא אם כן ממית את עצמו בועלה של תורה, זאת התורה. אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה. אז בשנה שעברה אני הבאתי את דברי הרב על הדברים הללו, וראוי בהחלט לחזור עליהם. כמה צדדים של דברי חז"ל כאן. זאת התורה, אדם כי ימות בועל, אמר רבי יונתן, לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה אפילו בשעת מיטה. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות בועל. זאת אומרת, אדם הולך למות, לא מפסיק ללכת לבית המדרש. אפילו בשעת מיטה לא ימנע עצמו מדברי תורה, לא ימנע עצמו מבית המדרש. מילא אדם שוכב בשעת מיטה על מיטתו בבית חולים או בבית, וממש יודע שזה רגעים אקרוכרונים, אומרים לך, זה אומר את התורה לנו, צריך ללמוד תורה. לא פטור מלימוד תורה, גם עכשיו צריך ללמוד. אבל כאן חז"ל אומרים לנו, מבית המדרש, לא סתם. תכנס עם המיטה לבית המדרש. לא ימנע את עצמו מבית המדרש. מה העומק של הדברים? יש להם פשט כמובן, תורה היא מעל הזמנים, מעל המצבים, בין חולה, בין בריא, בין בעל איסורים, לא בעל איסורים, צריך גם ללמוד תורה. עומק של הדברים, שהתורה היא בכלל מעל החיים. התורה היא מעל העולם. התורה זה לא, זה הדרכה מוסרית, איך חיים בעולם הזה. אם זה הדרכה, אם זה הייתה כל התורה, הדרכה מוסרית, איך לחיות כאן, אז ברגע שאדם בשלב יציאה מן החיים כאן, אז כל המוסר לא, 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 לא שייך לו. אבל התורה היא חיי עולם הזה, חיי עולם הבא, היא מקור של הכל. אז השינוי הזה שמעבר מחיים לאחרי החיים, הוא מבחינת התורה, התורה היא מעל זה. להבין, בעצם המדרש הזה רוצה להגיד לנו את עניינה של התורה. התורה היא מעל המציאות. היא מעל הפרטים של המציאות, היא תמיד נמצאת, היא תמיד שייכת לכל המצבים שאדם נמצא. אבל להקמד אותנו בעיקר לא רק את הפרט המעשי הזה שיש לך הלכה, הלכה שאדם מגיע למצב כזה של שלב המעבר, אז הוא גם צריך ללמוד. זה גם מה שכתוב, אבל העומק של זה, זה להקמד אותנו שהתורה היא מעל הכל. התורה היא שייכת לכל הופעות המציאות בעולם הזה ומעל העולם הזה. אותו דבר, זאת התורה, אדם כי ימות בועל, אמר יש לקיש, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות בועל. גם פה אפשר להבין את זה באופן חיצוני טכני. אתה רוצה להצליח בלימוד? התורה נקנית רק בהתאמצות. אתה תשתדל ותוותר על כל הדברים ותשתדל ללמוד, תצליח. יגעת ומצאת תאמין. אפשר להבין שזה הפשט, וזה גם הפשט של דברי חכמים האלה. תעזוב את כל הדברים, אתה רוצה לקנות תורה, תשכח מהכל, תהיה מרוכז בלימוד התורה, אז תזכה בתורה. זה נכון. אבל זה עוד יותר עמוק מזה. שאדם צריך לדעת שהתורה היא מעל כל החיים, זה צריך לבטל את כל החיים מבחינה רוחנית, אני מדבר עכשיו, לא מבחינה פרקטית, מעשית, בשעות שהוא צריך לשקוד ולשקוד ולשקוד ולשקוד, ולא לבטל אף רגע מהזמן, אלא התורה היא מעל כל המציאות. וכלפי התורה הכל בטל כאילו. בעמקה של ההתבוננות, שאדם יודע מה גודל ערכה של התורה. ואם אדם ניגש ככה ללימוד התורה, להכיר את גודלותה, להכיר את הנצחיותה, להכיר את עליונותה, מכיר את התורה בשורש שלה, בנשמת התורה, אז הוא קונה תורה, אז הוא זוכה לתורה. אם הוא מסתכל על התורה באופן חיצוני, הוא לא יכול לזכות לתורה. אבל אם הוא יודע שהתורה היא מעל הכל, וזה מתבטא בזה שהוא באמת מבטל את הכל בשביל התורה, אז הוא זוכה בתורה. אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה, מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. במקום השלישי הרב אומר, היחידים שעוסקים בתורה באופן מסור כזה הם בעצם על ידם התורה המתקיימת בישראל. אז כמובן שהמדרש הזה שאנחנו עוסקים בו הוא שייך מאוד מאוד אלינו. צריך כל הזמן לפתח בתוכנו את ההכרה של גדולתה של התורה. אנחנו עוסקים בתורה יום ולילה, ויכול להיות מצב שאדם עוסק בתורה יום ולילה ולא מתייחס באופן היותר נכון לגדלותה של התורה, לקדושתה של התורה, שהתורה דבר השם. לזכור שאנחנו כל הזמן לומדים דבר השם אלוקינו. אז כל הלימוד שלו הוא רדות, הוא שטחי. וזה מה שאמרו חכמים, שלא ברכו בתורה תחילה. חסר היחס, חסר היחס לתורה. אז כל בן תורה שעושה כל היום בתורה, בראש ובראשונה הוא צריך כל הזמן לפתח בתוכו את היחס למה אני זוכה לעשות, איזה דבר גדול אני עושה עכשיו. אני עכשיו עוסק בדבר השם, אני עוסק בדבר שהוא מקיים את כל העולם כולו, זה המקור של כל העולם. אני פוגש בעצם כאן בבת אחת את הגודל הכי גדול שיכול להיות. כל מפגש שלי עם איזה דבר נפלא בעולם זה אפס קצהו לעומת התורה שהיא המקור של הכל. והפיתוח הזה וההתבוננות הזאת שוב ושוב ושוב היא הופכת את האדם באמת לתלמיד חכם אמיתי, בן תורה אמיתי. טוב, אז אם עסקנו בדברי דברים האלה, אנחנו חייבים להשלים את זה בדברי הגר"א. יש שם מאור עיניים מתואר הבעל שם טוב והגאון. אז על הפרשת השבוע יש לנו הגאון מבינה, שאומר, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון. חז"ל אמרו לנו במסכת בבא בתרא, על כן יאמרו המושלים. מי זה המושלים? כאן יש גם דרש, אלו המושלים ביצרם. בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. מי שמושל ביצרו, הוא צריך לעשות חשבונו של עולם. הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. אומר הגאון מווילנה, יש כאן הדרכה חינוכית, יש כאן שני דברים, יש שני דברים שמתאים את האדם מדרך הטוב. א', שאינו רואה נכון, כי הולך בחשיכה, הוא מחליף רע לטוב וחושב עבירה למצווה. פשוט אדם טועה בדרך, חושב שמה שהוא עושה זה נכון, חושב שעבירות שהוא עושה זה מצוות, פשוט לא יודע את הדרך הנכונה, הולך בחושב. יש עוד סיבה שיכולה להטות את האדם מדרך הטוב. הוא יודע את הדרך הנכונה, אבל הוא התרגל לעשות דברים אחרת מהדרך, וקשה לו לשנות את הרגליו. כן, הוא שקוע ברגליו, לא מצליח להשתחרר מהם. על זה אומר הפסוק, למור לאסורים צאו ולאשר בחושך יגלו. יש אסורים שנמצאים במאסר, ויש כאלה שנמצאים בחושך ולא רואים. אסורים זה אלה שהם אסורים בהרגלים שלהם, התרגלו לעשות דברים שלא נכון, שאסור לעשות אותם. ולא מצליחים להשתחרר מהם. הפסוק אומר, לאמור לאסורים צאו, ולאסר בחושך, ואלה שנמצאים בחושך, תפתחו את העיניים, תתבוננו בדרך הנכונה. מהי הדרך הנכונה? ובזוהר אמרו על הפסוק הזה, שהם המוץ והתבן. יש סביב החיטה, יש מוץ ויש תבן. מה זה המוץ? המוץ זה הקליפה שעוטפת את את הגרעין, והתבן זה הגיבול, כן, שהוא קשור. אז זאת אומרת, יש הגיבול, זה הרגל של האב, ויש הקליפה שעוטפת את הפרי ומסתירה אותו. יש ההרגלים, כן, ויש הטעויות. ועל שני אלו אומר ישעיהו, דרך חיים ותוכחת מוסר. כלומר, תוכחה זה על העבר, על שאדם טעה, מוכיחים אותו, תסלח, אתה טעית. ודרך חיים זה על העתיד. הדרך, זאת אומרת, תוכחת מוסר זה להגיד לאדם, הדרך שאתה הלכת, אתה טועה, אתה חושב שאתה עושה דברים טובים, זה לא בדיוק. וזה התוכחת מוסר, לתקן את הטעויות. ודרך חיים זה לסלול את הדרך הנכונה נגד ההרגלים, לשנות את ההרגלים ולהיכנס לדרך הנכונה. ועל זה יאמרו המושלים, אלו המושלים ביצרם, בואו חשבון לברר הדרך הנכונה, מתוך כך תיבנה ותיכונן ירסיכון, תיבנה בעולם הזה ותיכונן בעולם הבא. אלה שני דברים שאדם צריך כל הזמן להתבונן. להתבונן אם הוא באמת בוחר בדרך הנכונה. אפילו בדרך הנכונה יש גם כן, יש כל מיני אפשרות לסטות קצת מהדרך. את הדרך הנוכל לעשות יותר בכוונה, יותר רשמה, יותר נכון. אפשר ללמוד תורה, וזה דרך נכונה ללמוד תורה, אבל עם מטרות לא טובות, אז זה מתה מהדרך. כל הזמן לבחון אם אני הולך באמת נכון, בדיוק. ודבר השני, כמובן, לדעת איך להשתלט על ההרגלים, לשלוט על עצמו, למשול, ולכוון את עצמו, אדם, לדרך הנכונה. נקודה האחרונה שאני אדבר בפרשה, הזכרתי כמה פעמים בשנים הקודמות, יש כאן סיפור, יש הרבה דברים בפרשה, אבל לא בפעם אחת הכל אפשר ללמוד. הישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אברה בארציך, ארציך, לא ניטה בשדה וחרב, לא נשתה מי באר, לך המלך נלך, ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל. הסיחה אני... זה על סיחון, אני רציתי לדבר מקודם על אדום. וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלה אשר מצאתנו, ויובאו ישראל אבותינו מצרימה, ונשב במצרים ימים רבים, ויראו אותנו המצרים, לנו המצרים ועל אבותינו, צעק אל השם, סיפור שלם, מספרים ל... מה זה מעניין אותו? אז המדרש מסביר את זה. המדרש אומר, אדום זה עשיו, כן? הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ אביהם, ועבדו ויתו וכולי 400 שנה, ואחר כך יצאו ברכוש גדול. הוא אמר את זה לאברהם, ידוע תדע כי יהיה גר יהיה זרעך. אז עם ישראל בא לעשיו, לאדום, ואומרים לו, הקדוש ברוך הוא אמר, שמי שיעבור את הדרך הזאת, גר יהיה בארץ עולהם, עבדו ובינו אותם 400 שנה, ואחר כך יצאו רכוש גדול ויבואו לארץ ישראל, אחר כך יקבלו את כל הברכה. וזה אנחנו, אתם לא עשיתם את הדבר הזה. אתם התחמקתם. עשיו הלך לארץ אדום והתחמק מהשליחות הזאת שיש היה לבניו של אברהם. ואנחנו כן עשינו את השליחות הזאת. תן לנו למלא את השליחות, תן לנו לעבור בדרך. אנחנו אנשים אחים אנחנו, כן? אז אתה כה אמר אחיך ישראל, כן? אנחנו, אתה צריך לאפשר לנו לעשות את התפקיד שלנו. ואדום לא מסכים. כמה שמסבירים לו שזה משתלם לו, אנחנו לא נשתמי באר, לא נתאמו לשמאל וכו', ולא תעבור פן וחרב אצל לקראתך. אמרו אליו בני ישראל במסילה נעליהם, אם נשתה, נשלם, לא תעבור. לא מסכים. אומר בעל ספר העיקרים, מה זה כל, למה התורה מספר את הסיפור הזה? לא נעים הדבר הזה. שישראל, הוא מסרב, ישראל צריכים ללכת אחר כך לסבור את כל ארץ אדום. למה לספרת, למה התורה מספרת את זה? למה עירה האירוע הזה? למה בכלל הם מבקשים ממנו כשמסתם הוא יסרב? ולכאורה זה לא כתוב, וישלח משה מלאכים מקדש את מלך אדום, זה משה, זה כמובן על פי השם. למה מתגלגל הדבר הזה? מסביר ספר העיקרים, הייתה כאן מגמה עמוקה, לכאורה זה ביזיון שמלך אדום לא נותן ואנחנו מסתובבים במקום ללמד אותו קצת לקח. זה אומר, זה היה מתוך כוונה עמוקה, שאחר כך שיבואו לסיחון, יבקשו מסיחון, הסיחון יגיד, עם ישראל הוא מפחד. הנה, אנחנו רואים אדום, שהם ניסו לעבור ואדום סירב, הם פחדו. הם לא נלחמו איתו, הסיחון מלך האמורי מקשה את ליבו. התורה בספר דברים אומרת, כי אני הקשיתי את ליבו. איך הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו? הרי צריך בחירה חופשית לכל אדם. איך הקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו? הוא ראה את הסיפור הזה של מה שקרה באדום. הוא חשב, אני חזק עליהם. הם מפחדים מאדום, אז גם מפחדים מסיחון, ממלך האמורי. אז הוא יוצא עם כולו, והקדוש ברוך הוא נותן את ישראל ידם. תראו לעצמכם שהוא היה מסכים. היו עוברים שם. ולא היה לנו את כל עבר היד. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שסיחון מלך האמורי יקשה את ליבו, אבל הוא לא מנע ממנו בחירה חופשית. הוא יכול היה גם להגיד אחרת. אבל הוא נתן לו אפשרות לטעות. ועל ידי שהוא נתן לו אפשרות לטעות, אז היה אפשרות לכבוש את סיחון מלך האמורי, ואחר כך את עוד מלך המשל. זאת אומרת שלפעמים אנחנו רואים מצבים שאנחנו לא מבינים למה זה קורה. למה קורה כל ההקפאה וכל מיני, כמה יש לנו הרבה קושיות, למה זה קורה, למה זה צריך לקרות. מפני שאנחנו לא רואים מה התוצאות שיהיו אחר כך. נדמה לנו שזה, מסתכלים על כאן ועכשיו. אבל במעשה אלוקים אי אפשר להסתכל על כאן ועכשיו. צריך להסתכל במבט ארוך. ומסתכלים במבט ארוך, 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 רואים שכל מי דוד רחמן מתאבד. אתה מסתכל במבט שכאן ועכשיו, אתה לא מבין את המציאות. וזה, פן ספר העיקרים בעיקר רצה להסביר מה שכתוב בתורה של הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו, זה לא ממש מקשה, לא מונע ממנו בחירה, רק מאפשר לו לטעות. כך גם היה אצל פרעה שהקדוש ברוך הוא הקשה את ליבו. לא הקשה את ליבו במובן זה שלא נתן לו אפשרות לבחור, אלא עם ישראל בא בבקשה, רוצים ללכת 3 ימים, לא רוצים לצאת, הם מפחדים, הם מבקשים רק בקשות קטנות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יכול ממש להוציא אותם, אז הם ככה מבקשים, אז הוא מקשה את ליבו. אבל יש לו בחירה, הוא יכול גם לחשוב אחרת, הוא לא חייב לפרש את הדברים באופן כזה. יכול לפרש באופן אחר. אז זה מה שבעל ספר העיקרים מתכוון לומר. ואנחנו לומדים מזה שצריך לדעת להסתכל במבט ארוך טווח. אתה מפרש במקרה, אתה חושב, פה נכשלנו, פה זה היה חבל, היינו אחר כך צריכים לסבוב את כל הדרך, וזה מאוד הקשה עלינו, וזה לא היה טוב, לא היה קו. תעשו מתברר שכל מלמד דוד רחמן הייתה דוד.